ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אחרי שראינו את עקרונות החסידות בגוף, ברמון ובנפש, מביא הרמח"ל דוגמאות של חסידות. כמו שאמרנו, חסידות זה נושא אישי, זה לא נושא של הוראות לכולם ולא הדרכה לרבים, זה כל אחד לפי החוכמה שלו והאישיות המיוחדת שלו. נגיע למסקנה, מה היצירה שהוא יוצר, מה התוספת שהוא מוסיף, מה החידוש שהוא מחדש. זאת החסידות, זה היצירתיות האישית המאוד מאוד גדולה, וכל אחד יכול להוסיף ברכה ולהרחיב את התורה. ולכן מביאים כל מיני דוגמאות מחז"ל. שאלו תלמידיו את רבי זכאי, במה הארכת ימים? מה זה אריכות ימים? ימים ארוכים זה ימים משמעותיים, ימים מלאים וקדושים. במה הארכת ימים? טוב, קיימתי את כל התורה, קיימתי את כל המצוות. נכון, בוודאי. אבל מה הייתה היצירה המיוחדת שלך שכביכול הצדיקה או הסבירה למה אתה תרמת תרומה מאוד משמעותית, מיוחדת במינה, שבשבילה היית צריך להאריך ימים, כלומר לבטא איזה משהו, איזה ביטוי מיוחד, איזה אמירה מיוחדת שלך שאחרים אולי לא ביטו. אתה הרבת, אתה. הרי ודאי שהוא קיים את כל התורה כולה, נכון, אבל מה היה התוספת הרבת שלך? אומר רבי זכאי, מימי לא השתנתי בתוך דל אדמות של תפילה, לא קיים לי שם חברי, לא ביטלתי קידוש היום. הוא מספר סיפור על הקידוש, שפעם אחת אמא שלו מכרה כיפה והביאה קידוש היום. הסביר הרמח"ל, מצד הדין, הוא היה פטור מיין לקידוש. לא היה לו, פטור. ואימא שלו מכרה כיפה שפירושה. זאת אומרת, אימא שלו זיהתה, הכירה אותו. עניין אישי, זה אימא. זה לא הרב שלו, זה לא דברים שלומדים מרב. זה לא התלמידים שלו, זה אימא שלו, שהכירה אותו, את נפשו, את אישיותו המיוחדת. והיא ראתה, זיהתה, שזה הנושא שלו בחיים. זה תמצית חייו, זה אמירת החיים שלו. מתי הוא מוקם את כל התורה כולה? זה הנושא שלו. הרבה אנשים עושים קידוש. כולנו עושים קידוש, נכון. אז מה הנקודה שלו? שאצלו קידוש היום הפך להיות נושא מרכזי כל כך בחיים. שהוא נגיד, הכותרת של החיים שלו, השער של החיים שלו. בלי זה החיים שלו כאילו בלי חסרי שם. זה לא משהו שאפשר להגדיר אותו במילים, זה לא משהו שאפשר לראות אותו, זה מעמד נפש. אמא שלו ידע את זה, אמא שלו קלטה את זה. מה זה למכור את הכיפה? הכיפה שבראשה, הכיפה זה זה מה שמעל הראש, זה הכותרת. זה הכתר של האדם. זאת אומרת, זה הכתר של הבן שלי. הכתר של הבן שלי, הכיפה שעל ראשו, הכותרת שעל ראשו, זה קידוש היום. הוא הקפיד על כבוד חברו. מה זה כבוד חברו? הרי לכל לא לקרוא שם חברו זה איסור גמור. אלא אפילו כינוי שלו שלנו. את זה, כל כך הוא מלא כבוד, כן, יש לו כבוד לכל אחד ואחד. זאת אומרת שהאדם הזה, הנושא שלו בחיים, זה הגישה. הגישה לשבת, הגישה לבני אדם, הגישה לתפילה. מה זה לא השתנתי בתוך העמוד של תפילה? זאת אומרת שהוא לא עובר ממצב אחד מהר להתפלל. אי אפשר, רגע, עכשיו ניגשים לתפילה, זה לא יכול להיות בתוך דל אדמות, בהמשך ישיר. הנושא של האדם הזה, רבי זכאי, הנושא של הגישה לכל דבר. הגישה לכל אדם. כל אדם, איך שניגשים אליו, כבוד גדול. שבת, איך ניגשים לשבת? איך ניגשים לתפילה? זה היה הנושא של הבחור. הגישה לדבר. חסידות. זה סוגיה אצלו, נושא אצלו. מיוחד מי שלא. רצנו עוד אחד כזה, רבונה. קשר גמי על לבושו, כי מחר את החגורה, את העמיינו, לקנות יין לקידוש היום. העמיין, החגורה זה דבר מכובד. כשאדם היה קושר בזמנו חגורה כזו גדולה, זה היה כבוד כזה על קשרו. והוא מבטר על הכבוד שלו, קושר, לוקח איזה ענף, איזה עשב, ושם אותו בתוך חגורה. זאת אומרת שזה ממש לא מכובד. כי אצלו הכבוד של השבת, אין היחס לכבוד של השבת, זה כל החמישה. אין לו כבוד בלי זה. זה כבודו העצמי. שאלו תלמידיו את רבי אלעזר בן שמוע, באמת ארכת ימים. אמר להם, ימד לא עשיתי כפטריה לבית כנסת. ולא חסדתי על ראשי עם חודש. הנה זה המידות. עניין כבוד בכנסת וכבוד הבריאות, שלא לפסוע על גב מסיבתם שלא לראות כאן בדרך. רגישות מאוד 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 גבוהה, שלא יהיה שום ביזוי. לא ביזוי לבית כנסת ולא ביזוי לציבור.
מה זה כפן?
כפן בריאה היא קיצור דרך. אנחנו הולכים. אנחנו הולכים, אנחנו... אנחנו נמצאים בהליכה. הרבה פעמים ההליכה יש בה את העוצמה של השגרה ואת המהירות של התנועה. שהרבה פעמים כשאנחנו הולכים, אנחנו פחות שמים לב. יש בהליכה משהו שהוא מהיר ובתנועה. אנחנו לא רואים כתוב, הרגליים הולכות, אנחנו לא מסתכלים כל צעד מה אנחנו עושים. וההליכה יוצרת קצב, יוצרת איזה מומנטום בחיים. כשאדם מאוד הולך ומאוד ממהר, אז לפעמים הוא לא שם לב. לא שם לב, למשל, שמרוב רצון ללכת מהר הוא קיצר דרך. כי ההליכה כבשה אותו, והוא פגע בכבוד בית כנסת. זאת אומרת שמעולם לא נצאתי להליכה לנצח. פה אדם שלקח את נושא ההליכה, נושא התנועה, והחליט להפוך אותו לפרויקט בחיים. התנועה לא מנצחת. הרצון להתקדם, ללכת מהר, להגיע, זה לא גרם לי לאבד משהו. כי אנחנו ממהרים, אנחנו עושים את הדרך הכי קצרה, מפעילים תוכנה שנותן לנו דרך הכי קצרה והכי מהירה, אבל אנחנו מאוד רוצים. אבל לפעמים אנחנו, מרוב הרצון לנוע ולהגיע מהר ולקצר, אנחנו שוכחים משהו בדרך. או למשל, כבוד הבריות. אדם הולך, הוא לא שם לב, כשהוא הולך, זה נראה למי שמסתכל מהצד כאילו הוא הולך מעל אנשים. בזמנם, אנשים יושבים על הרצפה, תלמידים. כשאדם היה נכנס, זה נראה מרחוק כאילו הוא הולך על הראש שלו. זאת אומרת שאדם, בזמן ההליכה, שזה לא ייראה למי שעומד מהצד כאילו בהליכה הזאת יש משום אי התחשבות או זלזול באנשים שסביבם. לא, זה לא חילול השם. זה הרצון שהתנועה, נושא התנועה, לא ינצח. אדם נוסע, אנחנו נוסעים. הרבה פעמים הרצון לנסוע, מהר להגיע, גורם לנו לא לשים לב. אז יש פה אדם שלקח את זה כנושא בחיים שלו. נושא שלו בחיים. מימד, מימד, הכוונה, זה פרויקט החיים שלי. התנועה, המהירות, ההליכה, הרצה, לא ינצח. אני כל הזמן שאני לא מיהר. אף פעם לא בגלל שמיהרתי בכביש או נסעתי עולה. אני לא ראיתי מישהו שצריך לראות, מישהו שהתעלמתי ממנו איזה מקום שלא אכפתי על כבודו. שאלו תלמידיו את רבי פרידא, במה ארכת ימים? אמר להם, מימי לא קדמני אדם לבית המדרש, ולא ברכתי לפני כהן, ולא אכלתי מבהמה שלא הורמו מתנותיה. מימי לא קדמה לידם לבית המדרש, הוא מגיע ראשון לבית המדרש. זאת אומרת שהוא מגיע ראשון לבית המדרש. כלומר יש לו כזאת הערצה, מעריץ כל כך את התורה, כל כך מעריץ את העולם הרוחני, שהוא מגיע ראשון. כמו שאדם, נגיד, יש מישהו שהוא, נגיד, הוא מעריץ איזה מוזיקה, איזה זמר. אז אומרים, הזמר הזה מופיע באיזה, אז הוא מגיע מהר, הוא מגיע מוקדם, הוא מגיע, הוא מעריץ אותו. הערצה מאוד גדולה. אדם מאוד מעריץ איזה שיעור, מאוד מאוד ככה, חשוב לשיעור הזה. הוא מגיע ראשון, הוא מגיע מוקדם. הוא פיתח אצלו הערצת הקודש, נעריצך. אז הוא מעריץ את הקדושה. גם שהוא מעריץ את הקודש, אז הוא לא מברך לפני כהן. זאת אומרת, כמעט שהוא רואה כהן, יש לו הערצה לקודש. אז הוא לא יכול לברך שנמצא פה כהן, יש לו הערצה גדולה לקודש. הוא לא יכול לאכול מבהמה שלא נתנו מתנות כהונה. מה זה לתת מתנות כהונה? זה לבטא את ההערצה שלנו לקודש, של הכהנים. שאלו תלמידיו את רבי נחוניה בן הקנה, ומה ארכת ימים? אמר להם, ימי לא נתקבעתי בגלון חברים, ולא עלתה מיטתי כללת חברים. מה זה לא להתקבל בגלון חברו? מסבירה הגמרא. שרבונה שכב מעדר, והיה את הרב חנילאי ורצה לקחת ממנו את המעדר. אמר לו, אם אתה רגיל ללכת עם מעדר בעיר שלך, אני מסכים. אבל אם אתה במעמד כזה שלא הולך עם מעדרים על כתפיים, אני לא מוכן להתכבד בזה שאתה תוזיל את מעמדך. אף על פי שכלון חברו לכאורה משמעותו שהוא מנסה לבזות את חברו להרוץ את כבודו. אבל חסיד, הוא לא בזה, הוא לא מוכן לקבל כבוד אפילו על חבר שלא רוצה. אם זה על חשבון חברו. רבי נחוניה בן הקנה, אנחנו יודעים שהוא תיקן תפילה. תפילה של הנכנס לבית המדרש. מה זה נכנס לבית המדרש? שלא יקשל בדבר, יסמכו מחבריי, שלא יקשלו וישמח בהם. זאת אומרת שהוא מאוד מאוד רגיש, רבי נחוניה בן הקנה, למתחים החברתיים. לעובדה שיש תופעה של בני אדם שקצת שמחים בכישלון של הזולת. זה שהזולת לא מצליח, זה נותן לנו שתי נקודות. הנה הוא נכשל, הנה הוא לא הצליח. אז מה? זה שהוא לא הצליח זה אומר שאתה יותר טוב? יוצר אשליה שאני יותר טוב. אני לא נכשל, תראו, כן. הוא לא הצליח, אני כן. אני לא יוזם כישלון לגביו, אני לא מבזה אותו, אבל אני בעצם נמצא בתודעה כזאת שהמעמד שלי נקבע או מתרומם על ידי זה שהשני מעמדו קצת יותר פחות. יש פה איזו תחרות סמויה בעולם. רבי נחוניה בן הקנה רוצה לשבור את התחרות. מתפלל את זה. שהתחרותיות לא תהיה. אין תחרותיות. אני לא בתחרות עם אף אחד. ולכן לא מעניין אותי מי מפסיד. אני לא רוצה שהוא יפסיד כדי שאני אנצח. אבל בשביל לנצח צריך שמישהו יפסיד. אין דבר כזה. מי שרוצה לנצח, מחפש מפסידים. לא רוצה לנצח. מי מפנה הקנה? לא רוצה לנצח. וכיוון שהוא לא מחפש מפסידים, אז הוא לא גורם הפסדים. וגם אף אחד לא מרגיש לידו שהוא בתחרות. לא עלתה על מיטתי כללת חברי, זאת אומרת, אף אחד לא כועס עליו. אף אחד לא מתלונן עליו. למה? כי הוא לא יוצר תחרות. הוא לא תחרותי בכלל. אז כל מי שבא איתו למגע לא מרגיש שהוא נמצא איתו בתחרות והוא רוצה לנצח. לא. הוא נותן לכולם לנצח. שהם יצחו כולם.
אמר רבי זיירא,
מי אמר לא הקפדתי בתוך ביתי, ולא צעדתי בפני מי שגדול ממנו, ולא עיררתי במאות המטונפות, ולא הלכתי ארבע אמות, ולא תורה ולא תפילין, ולא ישנתי בבית המדרש לא שנת קבע ולא שנת הרעה, ולא ססתי תקלת חברי, ולא קראתי לי חברי בחניכתו. הרי לך מעשה חסידות מכל הדרכים שזכרנו למעלה. רבי זיירא חסיד גדול מאוד. או שלל, שלל לנגות חסיד. מימי, ימי זה אף פעם, זה לא שהוא, זה הנושא שלי בחיים. מימי. לא הקפדתי בתוך ביתי. אדם בתוך ביתו, זה המקום שהוא יכול להרגיש סוף סוף קצת בעל הבית. הרי בכל המערכות בחיים הוא לא בעל הבית. פה יש מעליו מנהל, פה יש שוטר, פה יש ממשלה, מדינה, פקחים, יש כל מיני גורמים. בבית, טוב, מקום אחד שאדם יכול להרגיש בעל הבית. מה זה, איך אתה מרגיש בעל הבית? הוא יוצא איזושהי אימה מסוימת, מקשיבים לו. זאת אומרת שהוא אסור, אדם רוצה להרגיש שליטה. להרגיש שליטה. לא הקפדתי בתוך ביתי, זאת אומרת שתמיד זכרתי שאני עבד השם. אני עבד השם.
שמה?
אני עבד. ולכן, לא צעדתי אף פעם, זה גדול ממני. תמיד אני יודע שאני עבד. ולא עיררתי במבואות המתונפות. כשאדם הולך במבוא עם מתונף, והוא רוצה ללמוד תורה, להבהר בדברים שבקדושה. הרי הצד העניין, התוכן, ממלא אותו. אני רוצה לעסוק בתוכן. אני צריך להפסיק לעסוק בתוכן, בניגוד לרצון שלי, לאישיות שלי, למי שאני. למה? בגלל כבוד שמיים. זאת אומרת, שאני עבד השם, אני לא לומד תורה כי זה מעניין אותי. אני לא לומד תורה כי זה מוסיף לי תוכן בחיים. אני לא לומד תורה כי זה מרגש אותי. לא. אני לומד תורה כי אני עבד השם. ועכשיו הקדוש ברוך הוא אומר, לא לעסוק בתורה אז אני לא עושה. אני לומד תורה רק כי אני עבד השם. לא בגלל שאני בעל הבית, בגלל שאני מרגיש שהתורה היא שלי, שיש לי עניין בתורה. אין לי עניין בתורה. הכל בגלל שזה השם אמר, אני עבד שלי. לא הלכתי דל אדמות בלי תורה ובלי תפילה. אני כל הזמן בתודעת עבד, אני תפילין עליו, אני כל הזמן עול מלכות שמיים. ולכן הוא לא ישן בית המדרש. זאת אומרת שהוא מגיע לבית המדרש, הוא עבד. הוא לא יכול לישון, הוא עובדים. עבדי השם, עובדים בית השם בלילות. מי שעבד, אז ודאי שהוא לא מחפש ניצחון, כי אין מה נצח, אני עבד. אין. לא עניין מול החברים. אומרים חז"ל, אמר רב יהודה אמר דבי לבן וחסידה לקיים מילי דברכות בינו לבין קונו, מילי דנזיקין בינו לבין חברו, מילי דאבות נכללים כל החלקים. אז אם כן יש חסידות של אדם לחברו, חסידות של בן אדם. הנה גמילות חסדים, הוא עיקר גדול לחסיד. באמת חסידות זה, העיקר הדבר זה חסד. גמילות חסדים, כמו שדיברנו על כך, זה באמת הגישה העיקרית, זה הנושא העיקרי של החסיד. זה הכי חשוב של החסיד, נדבר על זה כבר בנושא של הנפש, בממון ובגוף, שעיקר המרחב האדיר זה גמילות חסדים. למה? כי באמת גמילות חסדים יש מקום להמון יצירתיות. גמילות חסדים זה מרחב, יש שם המון מקום לנימה אישית וליצירתיות וליוזמות מסוגים שונים. חסדים זה דבר מאוד מגוון, ואפשר ליצור שם כל מיני יצירות לפי הכישרון המיוחד שלך, לפי הנטיות המיוחדות שלך. כל אחד יכול להביע את המיוחד שלו באופן מקורי לגמרי. שם עיקר בריחת החסד. וכן, כיוון שזה כל כך חשוב, אז אחד הדברים שהעולם עולם עומד, זאת אומרת, בשביל זה נברא העולם. בשביל שבני אדם, אם יוציאו לפועל, אישורים שונים, יכולות שונות, יצירתיות. זה מסוג הדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה. והקרן קיימת לו לעולם הבא. מצד אחד בחסד יש ברכה לסביבה. מצד שני, מה החסד עושה? מפתח את האישיות. הוא מפתח רעיונות, יצירות, רגשות, מחשבות, יוזמות. זה נקרא קרן. הקרן זה האישיות, העולם הבא. את החסד יש לו שני פנים. פן אחד, היקף ההשפעה שלו. פן שני, בתוך האדם בינו לבין עצמו. זה צמיחה בלתי רגילה. כל פיתוח מאוד מאוד גדול של האדם. כל מיני דברים מפתח, רגשות, מחשבות, יוזמות. קרן. ולכן, אומר רבי סמלי, שזה כל התורה כולה. תחילתה, גמילות חסדים, בסופה גמילות חסדים. אומרת שכל התורה ניתנה. לא בשביל הצייתנות. כי אם התורה הייתה ניתנת בשביל הצייתנות, אז היה צריך להיות שתחילתה של תורה תהיה ציות, וסופה ציות. תחילתה משמעת, וסופה משמעת. תחילתה התבטלות וסופה התבטלות, ולהפך. אנחנו רואים ששמה הקדוש ברוך הוא ברא העולם, שמה נתן תורה, בשביל היצירה, בשביל הפיתוח, בשביל היוזמות. רואה שהקדוש ברוך הוא מאוד יצירתי. הקדוש ברוך הוא עושה מלא חסדים. הוא רואה את אדם בחווה עירומי. עירומי. למה הם עירומים? למה מציק להם העירום? הם חטאו. חטאו. תסתדרו עם מה. מה חטאתם? חטאתם, אכלתם מעץ הדעת. נו, אז עכשיו נראה אתכם מסתדרים. הקדוש ברוך הוא מכין להם חבורות. אפשר להם קרדים. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מזהה את המצוקה הספציפית שיש להם. שהם מסתבכים איתה ולא מצליחים לצאת ממנה. והוא יוצר יצירה, אבל זה לא במנדט של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא אמור לתפור בגדים. זה אמור להיות מה? הנושא של בני אדם. הקדוש ברוך הוא לא תופר בגדים. הקדוש ברוך הוא ברא את החומרי גלם. הוא לא בונה בתים, הוא לא אופה עוגות. הקדוש ברוך הוא לא מתעסק עם זה, זה לא התחום שלו. זה הדין. מצד הדין הקדוש ברוך הוא לא אמור להתעסק עם זה. הוא לא עושה את זה. ופתאום הקדוש ברוך הוא חורג מסמכותו, חורג מהתפקיד המקורי שלו, ונכנס לתפקיד אחר של לתפור בגדים. רגע, זה לא התפקיד שלך. זה התפקיד של בני אדם. זה נקרא חסד. חסד זה לצאת מהתפקיד, לצאת מהמשבצת שלך. למשבצת שהיא לא שלך, שהיא לא מן הדין, היא לא מחויבת, וליצור משהו חדש. זאת אומרת, משהו שהוא לא מצוא... פריצה, יש פה איזה פריצה, חסד. הוא פורץ לתחום חדש שהוא לא הולך, שהוא לא הפך, עכשיו לא היית שייך אליו. זה לעזוב את הדין. מצד הדין לא מגיע להם. מצד הדין זה לא התחום שלי, תסתדרו לבד. אני לא אמור לתקוע בגדים. הקדוש ברוך הוא מחליט להתעסק עם הדבר שלו, תפקיד שלו. סופה גמילות חסדים. הקדוש ברוך הוא קובר את משה בגיא. משה רבנו מת, נקבר, גם הוא נקבר. הוא חטא. הוא נדרש למות עכשיו ולא להיכנס לארץ. הרי לרב רימומות שם. מי אמור לקבור את משה? בני ישראל? בני אדם? קבורה זה משהו שבני אדם אמורים לעשות אותו. ודאי בטוח בטוח יש מי שיקבור את משה רבנו, אין ספק. אם משה ימות, אין חשש, תהיה הלוויה גדולה, בוודאי ובוודאי יקברו אותו. משה רבנו לא במצוקה, אין בעיה. סוג אחר של חסד. החסד של לתפור, קנות אור, זה לזהות מצוקה, או מישהו במצוקה, אדם וחווה, ובשביל המצוקה אתה יוצא מגדרך. ופה לכאורה יש חסד מסוג אחר לגמרי. אף אחד לא במצוקה, משה רבנו אין לו שום מצוקה, בכלל אין לו בעיות. כל עם ישראל, כולם יבואו לקבור אותו, זה שאלה בכלל. אז למה אתה קובר אותו? זאת אומרת שחסד פותח לנו מרחב חדש, שהוא לא רק לפתור מצוקות ובעיות. לחסד זה גם סתם, אני רוצה לתת. רוצה לתת, להעניק, לעשות. למה? אני רוצה. צריך? לא. חייבים? לא. אפשר להסתדר בלעדיי. חסד. זה לא בגלל הצורך. זה לא בגלל החובה, זה לא בגלל שאין ברירה. הם בכלל לא צריך אותי. מה זה קשור? זאת אומרת, החסד פותח לנו כל מיני מרחבים. מרחבים גם מצד התחום העיסוק, יציאה מהמסגרת המקובלת, וגם מצד זה שליצור דברים שלא צריך. זה מרחב אחר, העולם שלנו הוא תמיד צריך, לא צריך. מה פתאום, תשבור את הכללים. מי עושה? למה לא צריך? אז מה? אני רוצה לעשות חסד. מישהו יש לו, קיבל, כן, משפחה, אני יודע, יש להם לידה, קיבלו 300 עוגות כבר. האדם בא, היא גם מגיעה, אישה מביאה להם עוד עוגה. לא צריך, פשוט לא צריך. מה זה קשור? אם הוא רוצה לתת. לא. מה זה מדבר על צריך בכלל? חסד זה לא בעולם הצריך. זה מרחסה מזה, חסד זה מרחב. זה מהחשיבה הצריך, לא צריך, בגזרה שלי, לא בגזרה שלי. זה אחר. חסד זה מרחב. זה נקרא גמילות חסדים. זה התורה, בשביל זה התורה ניתנה. התורה ניתנה בשביל לשחרר אותנו למרחבים חדשים. כלומר, גמרא בכתובות, שם מסופר על אני אחד שהוא היה לו לא חסר לו כלום. אבל אנחנו נותנים לו סוס. וככה גמרא אומר, נכון, סוס ועבד לרוץ לפניו. הוא צריך סוס? לא. צריך עבד? לא, מה זה קשור? צריך חסד. זה לא קשור לעולם הצרכים.
אבל הוא היה רגיל את זה שם.
נכון. וגם אם הוא לא היה רגיל. אני רוצה, בא לי. החסד הוא המרחב הלא מחויב. הוא שובר את הכללים הנדיבים. וזה, לכן החסד הוא עיקר גדול החסיד. כי הוא פותח תודעה, תפיסת עולם, שמשתחררת מתבניות החשיבה המוגלות. שובר את הסטנדרטים הרגילים. אומר רבה, כל מי שיש בו שלוש מידות הללו, הוא בא מזרעו של אהרן נחמן, בישן, ואומר לחסדים. כמו לא ראיתי בשלה, שזה ראשי תיבות גבר. תמיד אומרים לי, גבר, נכון? מה זה גבר, אומר השלה? ואומר לחסדים, בישן ורחמן. זה נקרא גבר. אומר השלה כאן. הוא גבר. דומה חסדים, ביישן ורחמן. צריך לשבור את המושגים של אומות העולם. זאת אומרת שזה הזרע שלנו, שזה באנו לכאן. גמילות חסדים זרעו של אברהם. מי זה אברהם אבינו? אברהם אבינו הוא כל העניין שלו שהוא שבר את כל הכללים. הוא שובר את הפסלים, הוא פותח את האוהל, הוא לא משועבד לשום כלל, לשום תבניות. הוא פרק את הכל. אמר בלעזרה גדולה ומחוזים יותר מן הצדקה. זירו לכן לצדקה וקיצרו לפי חסד. כי צדקה זה מבטא צורך. יש בזה מן הצדק. גמילות חסדים, זה לא מצד הצדק, ולא מצד שצריך. לא צריך. אין בזה צדק. מה אתה קשור לך? בשלושה דברים גדולה גמילות חסדים מן הצדקה. יש פה מרחב. הצדקה הממונות, גמילות חסדים יכולה להיות גם במקום. צדקה לעניים, גמילות חסדים יכולה להיות גם לעשירים. צדקה לחיים, גמילות חסדים גם למתים. אין לה כללים. היא לא נעולה, אין לה מסגרות, אין לה גדרים. מרחב, זה מרחב אדיר. כל המרחם על הבריאות מרחם עליו מן השמיים. הקדוש ברוך הוא מודד מידה כדי מידה. מי שמרחם, כלומר, עושה חסד עם הבריאות, גם הוא ימחלו לו הבנותיו בחסד. מי שיוצא מהכללים ומהגדרים, אז גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לדון אותו לפי הגדרים הרגילים. אי אפשר לדון אותו בכללים המקובלים, כי הוא לא, כל החיים שלו הוא לא חי לפי הכללים הרגילים. למי נוסע עבור? למי שעבר על פשע? מה זה לעבור על פשע? לפי כל הכללים בעולם, מי שהעליב אותך, אתה כועס עליו. הוא לא כועס עליו, שובר את הכללים. לא, הוא שם פס, עושה עיקוף. אז הוא לא כאלה, לא לפי הכללים, אז אי אפשר לדון אותו לפי הכללים. מי שלא רוצה להעביר מידותיו, לא רוצה לגמות חסד, אז הוא חי בדין. חי לפי הדין? טוב, אז יעשו את חי לפי הדין. מי הוא זה ועזר שיוכל לעמוד, אם הקדוש ברוך הוא עושה עם השורת הדין? דוד הרי אומר, אל תם המשפט. לכן, אנשים כל כך גדולה ישראל תמיד עסקו בחסד. כי הם הבינו שהחסד הוא היציאה מגדרי הדין, מגדרי העולם הזה. היציאה מהקיבעון, מהשבלוניות, מהריגוע. כל שהרבה לעשות, הרבה לקבל. ודוד היה מתהלל. דוד, אצלו זה נושא. דוד הרי אומר, חסיד אני. הוא אדם היחידי בתנך שזכה לתואר חסיד. הוא נותן לעצמו את התואר הזה. חסיד אני. מה עושה דוד חסיד? הוא שבר כל הכללים. מה, איך הוא שבר את הכללים? אומר דוד בתהילים. שכשהשונאים שלו, האויבים שלו, שרוצים להרוג אותו, חולים, מה הוא עושה? הוא לובש שק, צם בתענית, מתפלל להם שיהיו בריאים. שובר את כל הכללים, את כל המוסכמות, את כל מה שמצופה מהעולם הזה מבין אדם. זה דוד. לכן הוא עושה. אי אפשר לדון אותו לפי הכללים, הוא לא נורמלי. הוא גם. אויבים רוצים להרוג אותו, והוא מתפלל שיהיו בריאים. צם, תענה, שם, משוגע. יהודים, גם יהודים, כן.
גם
רואים? יכול להיות, אני לא יודע. פה הוא מדבר על יהודים. כי פשט המזמור זה על יהודים שתפסו את משהו. ככה הוא כותב כמו נתן אביץ', כמו נתן אביץ' כותב, ובברכת רפאנו צריכים להתפלל גם על חולים רשעים.
לא לרחם על הצרים?
יהיו בריאים כדי שיחזרו בתשובה.
אה, זה לא
לרחם
על הצרים? לא, הוא
רוצה שיחזרו בתשובה. אנחנו אומרים לנו את האלה שצריך להתפלל עליהם כדי שיבריאו ויוכלו לחזור בתשובה. כי אם נגיד רשע, הוא הולך למות על ערש דווי, אז מה יקרה? הוא לא יספק לעשות תשובה לפני מותו. לא, אנחנו רוצים לחזור בתשובה, אני צריך להתפלל כדי שיבריא, כדי שיספק לעשות תשובה. אז דוד מתפלל למות. לכן להלכה אומר רבי נתן אביא שמתפללים גם על רשעים וברכת רפאים. בכלל זה לא לצר שום בריאה, כיוון שהנושא הוא תודה וחסד, אז אתה שובר את הכללים לא רק של העולם הזה, בכלל, בכלל, גם החיות. לרחם ולחוס אליהם יודע צדיק נפש בהם טוב.
אם אדם יתפלל
למישהו
רוצה
להרוג את זה, לא... שחזור בתשובה. ואלף
שחזור
בתשובה. בוודאי. סוג של חסד, לא? מתפלל אליו שחזור.
אבל
אפשר גם להגיד שזה סוג
של
לדאוג
לעצמו,
אני אומר
לצור
בתשובה, זה כולם רוצה להרוג את זה. גם, נכון, 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 יש למות. להרוג את זה. אני מתפלל שחזור בתשובה, רוצה שיהיה צדיק. יודע צדיק, מה זה יודע צדיק שבאים איתו? פשט. יודע צדיק, זאת אומרת שהוא לומד את נפש הבהמה שלו. למה? אין לך מה ללמוד? יודע את נפש הבהמה, תלמד דברים אחרים, תלמד גמרא. אז הוא לומד, יודע את נפש הבהמה, הוא עושה לעבודה. לעשות את החסד, בשביל לעשות חסד צריך ללמוד. אומר הרב קוק במידות ראייה, במידת האהבה, שבשביל לאהוב את כל הבריאות, את כל העמים, אתה צריך נכון הדבר, כמו הוא כותב, לדעת ולחקור לעומק את כל העמים, את כל נטיות הנפש שלהם, את כל התרבויות שלהם, את כל מי שכל העמים, בשביל לדעת איך לעשות איתם חסד. צריך להכיר את כל הנפשות, אם אתה רוצה לעזור למי שצריך להכיר אותו, אולי אתה טועה.
אז כך אומר שצריך ללמוד את כל השפות, את כל התרבויות, את כל העמים כדי לדעת איך לעשות את הכסף.
אני
אהיה
אחד
קטנים. בסדר.
אני אהיה אחד קטנים.
אבל זה מה מדובר, מה זה חסד? צער בעלי חיים. כלל של דבר, רחמנות והטבה תקועה בלב החסיד לעולם. כלומר, מגמתו לעשות רוח לבריאות. תפיסת עולם, זה דורש יצירתיות, זה דורש ערנות, זה דורש למידה. חסיד אמיתי הוא כל הזמן לומד, כי הוא כל הזמן צריך ללמוד את האנשים שסביבו, כדי לעזור להם. צריך ללמוד. אתה לא יכול לעזור לבן אדם אם אתה לא מלמד מי הוא. צריך להקשיב לו, צריך להכיר אותו, צריך לעזור לו. תתן לו מה, תתן לו הצעת, תתן לו דבר לא נכון, אבל תוכל לו מה שהוא רוצה, מה שהוא צריך. אולי אתה עושה לו רק נזק. זה מרחב עצום, זה מרחב שאין לו קץ, מרחב שאין לו קץ. לא לעשות כסים. אבל באמת, בשביל זה אנחנו לומדים תורה. כל התורה היא בשביל זה, בשביל לעשות כסים. רק בשביל זה. בשביל לעזור לאנשים, בעבודת השם, במידות, בהלכה, בדרך ארץ, בכל דבר שרק אפשר, לרומם את הרוח, וליישר, ולעשות שלום, כל הכל, רק בשביל זה אנחנו לומדים תורה. רק בשביל לעשות כסים.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.